תחום של שוק ההון, יש לי כבר נכירות רבת שנים איתו. אני במקור בכלל מרקע טכנולוגי, הייתי עתודאי למדעי המחשב, תואר ראשון, תואר שני. שירתי ביחידה טכנולוגית 7 שנים, יחידה מובילה בתחום הסייבר. ואחרי השחרור הייתי מעורב באיזה יוזמת אלגו טריידינג. למי שלא מכיר, זה מסחר אלגוריתמי. אז יש שם ככה כל מיני מחקר ופיתוח, ואפיון של מודלים, של מסחר אוטומטי בשוק ההון, הכוונה לפתח איזושהי תוכנה שפשוט תקנה ותמכור בשבילנו. אז זאת הייתה ככה הנגיעה המרכזית הראשונה שלי בשוק ההון. אבל מעבר לזה, היו לי ככה חסכונות בצד וכולי, וזה היה בכל מיני מוצרים מנוהלים כאלה ואחרים, גם החסכונות הפנסיונים, קרן השתלמות, גם ככה חסכונות אישיים, והרגשתי שזה לא להיט, וכמו שבתחום של האלגו טריידינג נכנסים לעומק, עושים ניתוחים סטטיסטיים, מבינים מה מימום, מבינים סיכונים, איך לנטרל את הסיכונים, שזה לא פחות חשוב, אז החלטתי ככה ליישם את המתודולוגיה הזאת גם על כל התחום של ההשקעות הפסיביות, של הכסף שלא מתעסקים איתו באופן שוטף, ולגבש בעצם תוכנית פעולה מסודרת שמבוססת על נתונים, על סטטיסטיקה, שהדברים יהיו מאוד ברורים, להבין את הסיכונים שקיימים ולדעת איך להתמודד איתם ולפעול בהתאם. אז אחרי שדחיתי ודחיתי את העניין הזה הרבה שנים, באיזשהו שלב כבר אמרתי די, אני חייב להיכנס לזה קצת יותר לעומק, ופשוט בגדול עזבתי כמעט הכל למשך איזה חודש, וקראתי ספרות, בלוגים, כל מיני מחקרים ומאמרים, ועוד עשיתי עוד ריסרצ' משלים משלי. בנוסף היה לי גם איזה עניין משפחתי של המשפחה, שהיה כל מיני עניינים של איזה פגיעה בהכנסה וכולי, ורציתי לעזור להם במיפוי של מה קורה אצלם ומה אפשר לעשות, ואם יוכלו להסתדר ובלי לחשוש מהפרנסה. אז כל זה ביחד ככה דחף אותי סוף סוף להיכנס לעומק של הדברים, ואני ככה באופן אישי סוג של חפרן ואוטודידקט וסוג של גיק פיננסי, אז נכנסתי לעומקם של הדברים וגיבשתי הרבה מסקנות ותובנות.
אז אנחנו בפרק 8, ומי שקצת מכיר את עולם הפודקאסטים יודע שמי שעובר את פרק 7, כנראה שזה פודקאסט שהוא פה כדי להישאר, אז אני שמח ככה להריח פה בפרק 8, פרק מאוד מיוחד לדעתי לפחות, את רונן מרגוליס. רונן הוא המייסד של Simply Finance, הוא גם המרצה המוביל בארץ בתחום של ההשקעות הפסיביות בשוק ההון, ואני שמח להריח אותו אחרי הרבה זמן שחיכיתי לפגישה הזאת ולשיחה הזאת.
שמח אז, להיות פה.
שלום רונן, מה קורה?
אהלן, הכל טוב.
מצוין, אז אני אשמח ככה שתספר טיפה יותר על עצמך, מבחינת רקע אישי, שהצופים יבינו טיפה יותר מי אתה ומה אתה עושה בימים אלו, ואז אני אשמח לשאול לך כמה שאלות.
אוקיי, אז כמו שאמרתי קודם, אני בכלל בחור מרקע טכנולוגי. עתודאי למדעי המחשב, למדתי עוד אפילו אפשר להגיד קצת בתיכון, עשיתי בגרות במתמטיקה בכיתה י', והתחלתי ללמוד בתיכון קצת קורסים באוניברסיטה, באופן טבעי המשכתי גם לעתודה, למדתי מדעי המחשב, סיימתי תואר ראשון ושני אחר כך במהלך הצבא בהצטיינות באוניברסיטת בר אילן, אפילו התחלתי שנה אחת של דוקטורט בתחום, עד שהחלטתי לפרוש כדי להתמקד בכל מיני יזמות מכל מיני סוגים, הבנתי שמספיק לי BA, MA וזהו, למי שמכיר את הרפרנס. אז הרקע בכלל טכנולוגיה, אני לא כלכלן, לא רואה חשבון, לא שום דבר כזה, אבל נחשפתי לראשונה לפחות לתחום של שוק ההון מפעילות של אלגו טריידינג, שבעבר הייתי חלק מאיזושהי קבוצה ועוד כל מיני ריסטרץ' בחברות אחרות וכולי. זה תחום שבעצם מטרתו לעשות מחקר ולמצוא כל מיני מודלים ובסוף לפתח איזושהי תוכנה שמקבלת נתונים בלייב מהבורסה וסוחרת באופן אוטומטי. אוקיי? אז התחום הזה הוא רווי בהרבה ניתוחים סטטיסטיים, דאטה סייאנס וכולי, הרבה תהליכי אפיון של מודל, וכמובן פיתוח, בדיקות, כל מה שרלוונטי למי שמכיר פיתוח תוכנה. מן הסתם זה גם צריך להיות מערכת יציבה ורובסטית ככה שתעבוד ולא שלא יהיו בבאגים, כי מערכת שמריצה וסוחרת במיליוני שקלים או יותר, זה משהו שחשוב שיעבוד כמו שצריך. אז זאת הייתה נקודת הכניסה שלי. אבל דווקא בכל מה שקשור לחסכונות אישיים, חסכון פנסיוני, קרנות השתלמות וכל זה, לא נגעתי, פעלתי כמו רוב האנשים, הלכתי על הברירת מחדל, המסלול הכללי הידוע לשמצה, בלי להבין בדיוק מה הולך שם. עשיתי גם כל מיני שטויות כמו לפדות קרן השתלמות, שאני עד היום מכה על חטא על הטעות הזאת, כי פשוט לא ידעתי את כל מה שאני יודע היום. אז באיזשהו שלב אמרתי, די, מספיק, הגיע הזמן לשים סטופ ולהיכנס לנושא הזה לעומק, כפי שעשיתי בתחומים של אלגו טריידינג ובעוד נושאים שעבדתי עליהם בתחום הטכנולוגי. אז זה מה שהוביל אותי כאילו ככה לקרוא הרבה מאוד מחקרים, ספרות, בלוגים, נכנסתי לעומק, עשיתי עוד ריסרץ' משלים משלי, אני אקסל זה אחד הכלים החביבים עליי, עוד קצת לפעמים פיתוחים משלימים בפייתון, לא משנה, חפרתי את הצורה לכל התחום הזה של השקעות בשוק ההון, מה עובד, מה לא עובד, מה הנתונים מראים, איזה סיכונים יש ואיך להתמודד איתם, ומתוך זה התחלתי לגבש תובנות. עכשיו בזמנו אני גם הייתי, מלבד כל מיני פעילויות שעשיתי, יזמות כאלה ואחרות, הייתי גם מרצה מן החוץ במכללת אפקה להנדסה. אז לימדתי הנדסה תוכנה שם, אז כיף לי גם להעביר ולהרצות באופן כללי, ולהעביר ידע בעל ערך לאנשים. אז מתוך העסק הזה שהתחלתי לגבש תובנות, אז סיכמתי לי את זה באיזה מסמכון כזה, ואז ישבתי קצת עם משפחה, התחלתי ליישם בעצמי ועוד קצת עם חברים, אז עודדו אותי ככה להפוך את זה למשהו קצת יותר מסודר ולבנות קורס. ואז באמת התחלתי, בניתי קורס שנקרא קורס החירות הפיננסית, התחלתי להריץ אותו במספר מחזורים פרונטליים, זה היה בתחילת 2018. מאז הוא כבר רץ ב-11 מחזורים פרונטליים, פלוס עוד אחד במייקרוסופט בחיפה, ומעבר לזה עשיתי עוד הרבה מאוד הרצאות וסדנאות בכל מיני חברות. לאחרונה, לא מזמן, לפני חודשיים, עלה גם קורס דיגיטלי, ובעצם הקורס הזה הוא ככה מגבש את כל התובנות שריכזתי בתחום. איך לבנות תוכנית השקעות, איזה אפיקים קיימים, מה מאפייני הסיכון והצורה שלהם, תנודתיות, ריבית דריבית, כל מיני ניואנסים של החיסכון הפנסיוני, סוגיות מיסוי ואיך להימנע מכל מיני בעיות מיסויות כמו מס עיזבון למשל, איך להקטין את חבות המס באופן כללי וכו' וכו'. אז מכל הרקע ועד גם כל הפרקטיקה של צורך העניין, מה לעשות מחר בבוקר, איך אני מתכנן לעצמי תיק פסיבי ופשוט, לטווח הקצר, לטווח הארוך, יעדים, מטרות וכו', ומוציא את זה לפועל.
איזה מדהים, אז הרבה אנשים באמת מגיעים לעולם הזה שבכלל של השקעות ופרסונל פייננס בטעות, למרות שאתה הגעת לסוג של דרך העבודה וכו', אבל גם יש לך פה סיפור אישי שקצת משך אותך לעולם הזה, אבל עבור רוב האנשים, במיוחד עכשיו עם הקורונה שמשתוללת בחוץ, והאמת שהיא קצת נרגעה, אבל עדיין היא פה איתנו, עוברים, אתה יודע, ימים לא פשוטים, במיוחד על משקיעים בשוק ההון. יחד עם זאת, יש מחקרים ויש נתונים, שוק ההון לא איתנו יום יומיים, אז הייתי שמח שתדבר קצת על ראיית ארוכת הטווח, כלומר מה בסוף ההשקעה שהיא גם הכי פשוטה, אבל גם בסוף שתניב לנו פוטנציאלית את התשואה הכי גדולה.
אוקיי, בסך הכל כפי שכל הנתונים והמחקרים מראים, ההשקעה, בוא נגיד, הכי רווחית עלי אדמות, זה השקעה פסיבית במדדי מניות. אוקיי, עכשיו, נכון שהתחום הזה תנודתי, יש תקופות מסוימות שיכולות להיות ירידות. אגב, דני, אתה יודע, על סמך ההיסטוריה, מה התקופה הכי ארוכה בכל שנות השוק, יש לנו סטטיסטיקה, לפחות על השוק האמריקאי מ-1871, זה כבר 150 שנה, מה התקופה הכי ארוכה שלקח לשוק להתאושש מהמשבר הכי חמור שקרה ever, כולל שתי מלחמות עולם וכולל כל המשברים הפיננסיים?
מה שאני מכיר זה 20 שנים.
לא, זה הרבה פחות. הכי חמור, הכי גרוע ביותר מבחינה ריאלית אפילו, זה היה משהו כמו 14 שנה.
וואלה.
כן, והיו בסך הכל משהו כמו 4 מקרים לאורך ההיסטוריה, שלקח איפשהו בין 12 ל-14 שנה להתאושש.
לחזור כאילו לסקוויר
1. לחזור, כן, לחזור לברייק איבן, אותה נקודה שההשקעה הייתה בנקודת הכניסה. אז הידועים שבהם זה 1929, וגם האחרון שבהם זה היה משבר הדוט קום בשנת 2000. ששם אמנם אנשים משבר הדוטקום, אמנם הירידות היו קצת יותר מתונות ופחות חריפות מ-2008, משבר הסאב פריים, אבל הזמן להתאוששות היה יותר ארוך. אז זה ה-worst case scenario, אוקיי? הסיכוי שאנחנו ניפול עם כל הסכום שלנו בבת אחת, דווקא בתזמון כזה, הוא קיים, אבל הוא יחסית נמוך. אבל מעבר לזה, כל המחקרים האלה וכל הנתונים שבדקו את התקופה הארוכה ביותר השלילית בשווקי המניות, הם הסתכלו על השקעה חד פעמית. אבל מה שרלוונטי למרבית האנשים זה לא השקעה של איזה הון ראשוני מאוד גדול, אולי יש איזשהו הון התחלתי גדול, אבל בדרך כלל מה שעושים זה ממשיכים להשקיע באופן עקבי. חלק מהדברים קורים לנו נגיד באופן אוטומטי, בין אם זה הפרשות לפנסיה או קרנות השתלמות, אבל גם חסכונות אישיים שאנחנו צוברים מהנטו שלנו, אם אנחנו מסגלים דרך פעולה כזה שהוא מאוד פשוט ליישום, של השקעה כל חודש, חודשיים, רבעון, whatever, של הסכומים שמצטברים, להכניס אותם לשוק, אז זה הרבה יותר מקטין את התנודתיות ואת משך הזמן של להתאוששות גם אם נכנסים באזור המשבר. כי נגיד נכנסנו בפיק לפני איזשהו משבר, אוקיי? עם איזשהו סכום ראשוני, ואז התחילו ירידות, 30%, 50% אפילו, אוקיי? אם אנחנו ממשיכים באסטרטגיה הזאת של לקנות כל הזמן, גם בזמן הירידות, אוקיי? אז אנחנו נקנה בהרבה נקודות, אולי לא בדיוק בתחתית, אבל הרבה נקודות סביב התחתית. ואיפה שאנחנו נקנה בנקודות שהן סביב התחתית, הם בסוף יצברו תשואה שגבוהה מהממוצע הרב שנתי. אוקיי? אז הכספים שקנינו סביב התחתית, ויצברו תשואה יותר גבוהה, הם יאזנו את הכספים שנכנסנו בפיק שלפני התחתית, במידה רבה, ויקטינו את משך הזמן להתאוששות.
זה אגב, למי שככה איבד, אז זה למעשה מה שנקרא בשפה יותר מקצועית, אפקט המיצוע. כלומר, להיכנס במנות להשקעות שלנו, ואז להשתמש בממוצע. כלומר, תדמינו איזשהו גרף, בסוף שוק ההון כשוק הוא במגמת עלייה. תדמינו איזשהו גרף בעלייה, ואז איזשהו קו מקווקו שמדמה לנו את הכניסות שלנו לשוק. ואז על כל קו כזה אנחנו בעצם נכנסים באיזושהי מנה קטנה, בהדרגתיות מסוימת, במה שנקרא באפקט המיצוע, מלשון ממוצע, ולכן אנחנו נהנים גם כביכול מהירידות, כלומר קונים את ניירות הערך בזול, אבל גם נהנים מהתשואה שקיימת בעליות. ואז אנחנו, כמו שרונן אמר, למעשה מקטינים את הסיכון, בגלל שאנחנו ממשיכים להיכנס לשוק. רוב האנשים עכשיו, במיוחד עם המשבר, לא רוב, אולי הרבה אנשים, אני אתקן את עצמי, משכו את הכספים שלהם, כלומר, ממשו את ההפסדים, ובעצם פגעו לעצמם בתיק. וזה משהו שהוא כמובן לא כן, חכם.
לא חכם, וגם באמת יש מחקרים שמראים שהימים עם העליות הגבוהות ביותר, מתרחשים דווקא מאוד בסמוך לירידות משמעותיות. וראינו זה בדיוק עכשיו.
נכון, זה מה שקרה עכשיו.
בחודש אפריל.
אגב, ההקלטה הזאת באמצע חודש מאי 2020.
כן.
וזה בדיוק מה שקורה עכשיו.
בדיוק. והיו מחקרים שהראו שאם אתה לוקח נתונים של נגיד 20 שנה, ותחסיר את 10 הימים הטובים ביותר, אתה מקטין, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אתה מקטין את התשואה באולי קרוב לחצי ממה שיכולת לעשות, אם פשוט היית נשאר בשוק ולא מנסה לתזמן ולהתחכם יותר מדי.
אבל יש עוד משהו שאני אשמח שתתייחס אליו בנוגע למדדים, שמביאים לנו מעבר לנושא של השקעה פסיבית את האפקט של הפיזור.
נכון, נכון. אז אם אנחנו נשווה למשל להשקעה בנדלן או משהו בסגנון, אז כל עוד אתם לא טייקונים שיכולים לקנות מאות או אלפי נכסי נדלן, אז כנראה שתשימו חלק משמעותי בנכס אחד, אולי כמה נכסים ספורים לכל היותר. וכשמשקיעים בנכס אחד, יש הרבה סיכונים שיכולים לצוץ. מעין אם זה עניינים רגולטוריים, או כל מיני השפעות סביבתיות, מגלים איזה קרינה, זיהום אוויר, לא יודע מה, כל מיני שינויים דמוגרפיים כאלה ואחרים.
סוחרים שלא משלמים.
בדיוק, סוחרים שיכולים להיתקע שם נגיד לצורך העניין. יש הרבה בעיות שיכולות לצוץ, אנשים בדרך כלל גם מתמחרים בחסר את הסיכון בכל מיני השקעות, כי מה שהם לא מכירים מבחינתם לא קיים, אז תמיד צריך לחשוב שיש איזה ברבור שחור שעלול לצוץ. לעומת זאת, אם משקיעים במדדים, אז בקלות היום אפשר לקנות קרן עוקבת מדד, למשל של ה-S&P 500, שזה כבר 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית. אבל מעבר לזה, למה לקחת רק את החברות הכי גדולות בארצות הברית? אפשר לקחת את כל השוק האמריקאי עם איזה 3,000 חברות, גם כן עם מדד אחד בלבד, או חלוקה לאיזה שני מדדים. אפשר לעשות את אותו דבר גם במדדים גלובליים, ולחשף פשוט לאלפי חברות בכל רחבי העולם. אז נכון, חלק מהחברות האלה לא יצליחו וידשדשו, וחלקם הקטן אפילו יפשטו רגל. אבל עצם הפיזור מקטין לנו מאוד את הסיכון. ואנחנו יודעים על נתונים של באמת 150 שנה, שהכלכלה תמיד צומחת, וכשאנחנו לוקחים פיזור על כל השוק, האמריקאי או הגלובלי, אז הכלכלה כולה, הפיזור הזה על המדד הוא מייצג די טוב של הכלכלה כולה, היא תמיד צומחת, יש כל הזמן שיפורים טכנולוגיים, שיפורים רפואיים, תהליכים שמתייעלים, או אפילו סתם כדוגמה את, לא יודע מה, המצאת האימייל, בסדר? בתחילת עידן האינטרנט. כמה זה שיפר תהליכים שאנחנו יכולים לתקשר עם אנשים, עזבו עכשיו וואטסאפ וזה, לא מדבר על זה אפילו. אימייל, כמה זה שיפר תהליכים וייעל את תהליכי העבודה ותרם לתוצר ולהתפתחות הכלכלית. אז אין שום סיבה להאמין שהנתונים האלה לא ימשיכו בעתיד. כמובן שאי אפשר לחזות את קצב הצמיחה, אבל אם אנחנו נסתכל ככה על 150 שנות סטטיסטיקה, מדובר במדדים הכלליים של השוק, סדר גודל של 10% תשואה נומינלית שנתית, אם נסתכל על זה במונחים ריאליים, כלומר בנטרול האינפלציה, זה משהו כמו 7% ריאלי. חוץ מזה יש גם עוד כל מיני דרכים להיחשף לפקטורים ולאפשרויות השקעה אחרות שנותנות תשואה אפילו יותר גבוהה. כמובן עם תנודתיות יותר גבוהה, אבל עדיין מאפשרות להגדיל את התשואה, כמו למשל מניות קטנות, ולאו דווקא הגדולות, או מניות ערך, או מניות ערך קטנות, שזה שילוב של שני הפקטורים האלה, זה משהו שיכול לייצר תשואה עודפת של אפילו 2-3% מעבר למה שהזכרתי, זאת אומרת לאזור ה-12.5-13% בממוצע לשנה. אז אם תיקחו את כל ההשקעות בעולם, אין השקעות שמניבות תשואה כזאת גבוהה, ובפרט זה גם ההשקעות הכי הכי פשוטות ליישום. צריך רק קצת ללמוד את התחום, להבין, לבחור כמה קרנות פסיביות, ולהשקיע איתן בצורה עקבית, כל חודש, כל תקופה, כל פעם שמצטבר לנו איזשהו סכום כסף. וזהו, אז נכון שיש תנודתיות, ותקופות מסוימות אנחנו נספוג ירידות, אבל לטווח הארוך התנודתיות היא הופכת להיות חסרת משמעות. למשל, אם אנחנו נגיד נסתכל על פרקי זמן של 20 ו-30 שנה, אז כמעט כל פרק זמן שניקח, התשואה תהיה קרובה מאוד לממוצע הרב שנתי. ממש קרובה. לא משנה מתי התחלנו. גם אם נכנסנו שנייה לפני משבר ממושך, אז נכון, אנחנו נחטוף אפילו כמה שנים טובות של תשואה שלילית, אבל בשנים העוקבות יגיעו עליות בקצב גבוה מהממוצע, וזה יתאזן במידה רבה.
וזה מה שאנשים, הרבה אנשים מפספסים, בגלל שהם מסתכלים רק על הטווח הקצר, כלומר הם בוחנים השקעה, הם מסתכלים שנה אחורה, ששנה אחורה זה כלום, זה לא מספיק זמן כדי להגיד לנו מה השוק עשה או לא עשה, בטח לא בצועות גבוהות, גם קרנות שעשו עותיקים או גופים שעשו צועה יפה לצורך העניין ב-2019, שהייתה שנה מדהימה, עדיין זה לא אומר כלום, כי הנה תראו את 2020, שאנחנו עוד לא הגענו לאמצע שלה, אבל עדיין הצועה תהיה ככל הנראה יותר קטנה מ-2019. עוד נקודה חשובה שהרבה אנשים מפספסים, הרבה אנשים היום רוצים, אתה יודע, הם שומעים את המילה פסיבית, והם חושבים שההשקעה פסיבית היא גם הכנסה פסיבית, כלומר הם מחפשים את האפיקים שיניבו להם הכנסה פסיבית. עכשיו עבור מרבית האנשים, הכנסה פסיבית זה לא משהו שהם באמת צריכים, כלומר הם לא, אתה יודע, זה לא משהו שמקדם אותם. אז אני אשמח שתתייחס על ההבדלים בין הכנסה פסיבית להשקעה פסיבית, ומה החסרונות להכנסה פסיבית עבור מרבית האנשים.
אוקיי, אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, ויש הבדל בעצם מאוד גדול בין השקעה פסיבית להכנסה פסיבית מההשקעה. אז אנשים אולי חושבים על כל מיני אפיקי השקעה שיכולים לייצר הכנסה שוטפת. למשל, נדלן זה אחד התחומים המייצגים, כי הם מייצרים איזושהי תשואת שכירות שוטפת. אגב, אם יש משכנתה וזה מתכזז הרבה פעמים, אז זה לא באמת מייצר הכנסה, אבל לא משנה, נשים את זה רגע בצד. השקעה פסיבית, המהות שלה, זה השקעה שאנחנו לא מתעסקים איתה יותר מדי. עושים פעולה, קונים, שלום על ישראל. לא, אין לנו הרבה התעסקות.
לי זה לוקח, אגב, אני גם משקיע פסיבית. לי זה לוקח בחודש, זה מה שאני משקיע, אסטרטגיה שלי, בערך 3 דקות, קצת פחות לפעמים.
כן.
כי זה למעשה להיכנס למערכת המסחר, להזין את הניירות הערך שהגדרתי עצמי באסטרטגיה, להזין את הסכום או את הכמות של הניירות שאני מעוניין לרכוש. לבקש את הפעולה, בעצם להוציא את ההוראה למערכת המסחר, ופה זה נגמר ואני יכול לצאת מהאתר. בדיוק, 3 דקות, קצת פחות לפעמים.
ממש ככה, ממש ככה, זה ממש פשוט. גם תלמידים שלי כל הזמן שואלים אותי על אוטומציה, איך אני יכול לעשות שיהיה לי הוראת קבע ושזה יחסוך לי.
חלום שלי.
ביוחד החבר'ה הטכנולוגיים.
באמת שזה חלום שלי.
אז זה סבבה, ולפעמים בתרחישים מסוימים אפשר לעשות את זה, אבל רבק, חבר'ה, אתם לוקחים, מדברים פה על 3 דקות בחודש. כאילו אולי שעה של התעסקות בשנה. אז כאילו, בהשוואה לכל מיני פרקי השקעה אחרים, לא יודע, נדלן בארץ, בחול וזה, צריך הרבה לבדוק, יש הרבה גורמים שצריך להתעסק איתם, לבדוק את הנכס, את החברה המנהלת עם זה בחול, אפיקי מימון וכולי וכולי, מסעים ומתנים, למצוא סוחרים, הסכמים, חוזים וכולי וכולי, כל זה לא קיים בהשקעה בשוק ההון, שהיא באמת השקעה הכי פסיבית שאפשר, גם אם עושים אותה עצמאית ולא באיזה גוף מנוהל, כי זה ממש כלום. לעומת השקעות אחרות שיש בהן הרבה התעסקות. אולי הן יחסית פסיביות, אבל הן לא 100% פסיביות. עכשיו, הכנסה פסיבית זה הכנסה שאנחנו מקבלים בדרך כלשהי. עכשיו, בגדול, אם אנחנו מדברים על הכנסה פסיבית מעסק, אוקיי, בניתם איזשהו עסק שיש לו, נגיד, מוצרים דיגיטליים שאתם מוכרים, או חומרי ידע, קורסים, כל מיני דברים כאלה, זה מבורך. זה פשוט פעילות מבורכת. וזה מצוין, בין אם זה העסק הראשי שלכם, או שעשיתם איזה עסק צעד כשאתם עובדים במקביל כסחירים. אבל אם אתם מכוונים להכנסה פסיבית דווקא מההשקעה שלכם, זאת אומרת, יש לכם כסף פנוי שאתם רוצים להשקיע, ואתם רוצים לקבל הכנסה פסיבית, בגדול, ברוב המחלט של המקרים זה פשוט שגוי. עכשיו, בואו נחשוב בכלל לפני זה, לפני שנבין למה זה שגוי, מי בכלל זקוק להכנסה פסיבית. עכשיו, מי שצריך לקבל הכנסה פסיבית, בגדול, במרבית המקרים, זה מי שפרש, אוקיי? ואין לו ממה, הוא מתקיים מהחסכונות שלו, או מהצועה מהחסכונות שלו, או מי שהכנסה שלו מעבודה היא קטנה מההוצאות שלו, אוקיי? מישהו שמצוי באוברדרפט תמידי. עכשיו, אם לא פרשתם, ובשאיפה ההכנסות שלכם קטנות מההוצאות, ואני מניח שאם אתם רוצים להשקיע, אז כנראה שזה המצב, אחרת מאיפה יש לכם כסף להשקיע בכלל, אז אין באמת צורך בהכנסה פסיבית, נכון? מכניסים יותר ממה שאתם מוציאים כל חודש, ואפילו נשאר דלטה שאפשר להשקיע אותו. אז בשביל מה בכלל לקבל הכנסה? אתם לא זקוקים לה למחיה השוטפת. אוקיי? אז מן הסתם, קודם כל, חשוב להתייעל מבחינה הכלכלית, להיות במאזן חיובי. יותר הכנסות מהוצאות, זה הבייסיק. והינתן שעברנו את זה, ואתם באמת מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, אז בעצם כל המטרה זה שהכסף יישאר מושקע. אין שום היגיון ושום תועלת בלקבל עוד כל הזמן הכנסות מההשקעה, זה לא תורם לכם בשום דבר. עכשיו, מעבר לזה שזה לא תורם, יש לזה הרבה חסרונות. אז קודם כל, יש סופגים מיסוי מיותר. בין אם זה, נגיד, השקעה במניות שמחלקות דיבידנד, אז על דיבידנדים משלמים רווחי הון. גם על שכירות, הכנסה מסכירות, משלמים מיסים. נכון, יש פטור מסוים, פחות או יותר 5,000 וכולי, לפי כל מיני תקנות. בחול יש לפעמים מיסוי גם בסכומים יותר נמוכים. אבל אם אתם רוצים לעשות מזה משהו יותר מקיף, והכנסה קצת יותר גבוהה, אז היא תהיה חייבת במיסוי.
רק נגיד, בשוק ההון, המס רווח הון זה למעשה 25% מהרווח הריאלי. מה זה רווח ריאלי? בניכוי האינפלציה, שזה מי שככה לא הבין לגבי הדיבידנד, לגבי המיסוי, אז זה המיסוי שמשלמים.
אוקיי, נכון. אז גם אם מקבלים דיבידנד, אז משלמים מס, או אם אני מוכר ניירות ערך ברווח, אני משלם מס רווחי הון. וכמו שאמרתי, יש מיסוי גם על הכנסה מסחירות. למרות פטורים מסוימים, אבל בלי להיכנס לכל הנקודות, הפואנטה היא שכל כסף שזורם אלינו, אנחנו משלמים עליו מס. לעומת זאת, אם הכסף נשאר בהשקעה, דוחים את המס. עכשיו, בהשקעה בשוק ההון, כשעושים את זה בצורה חכמה, אם למשל קרנות עיריות שמשקיעות את הרווחים ברוטו ממס, או כמעט ברוטו ממס, אולי נדבר על זה קצת בהמשך.
תכף נגיע לזה.
נגיע לזה, אבל בגדול אפשר להגיע למצב שאנחנו כמעט לא משלמים בכלל מיסים לאורך 20 שנה. אוקיי? דוחים את המס. עכשיו, חלק אומרים, אוקיי, מה זה יעזור לי לדחות? כי כשאני אממש, אז אני אשלם את המס. אז תחשבו על זה ככה. במקום לקבל עכשיו כסף ליד ולשלם מס, ואז להשקיע את היתר, אוקיי? אתם יכולים להשאיר את כל הסכום מושקע, ובעצם בצורה הזאת, אותו חלק שהיה אמור להיות מחויב במס, נשאר מושקע בעצמו, וממשיך לייצר תשואה. ועם הזמן, ועם ריבית דריבית, זה צומח בצורה מאוד מאוד גבוהה. אז ההבדל, עשיתי, יש לי בקורס כזה, זה השוואה בין דנה וקרין, שדנה משקיעה בקרן פסיבית ל-20 שנה, וקרין מממשת רווחים כל שנה, ומחליפה מניות לפי איזה אנליסט ומשקיעה מחדש. הפער ביניהם אחרי 20 שנה, רק בגלל המיסוי שכל פעם מוכרים וקונים מחדש, אחרי 20 שנה היו יותר מכל ההשקעה הראשונית, שזה מטורף. רק בגלל עניין המיסוי הזה. אז בעצם כל עוד אנחנו מקבלים הכנסה, אנחנו חוטפים אירוע מס מיותר. עכשיו, מעבר לזה, הפואנטה המרכזית, או אולי הפקטור הכי חשוב בהשקעות, זה הפקטור של ריבית דריבית. כסף, כלומר, הרווחים שישארו מושקעים וימשיכו לייצר בעצמם רווחים. הרווח על הרווח, הריבית דריבית. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את זה כהכנסה אלינו, אז יכול להיות שאנחנו ניקח את אותה הכנסה ונשקיע אותה בחזרה. אבל הרבה פעמים כסף שנכנס לחשבון, יש לו גם נטייה להתנדף לו מהחשבון. אז זה קצת מפספס את הריבית דריבית. והריבית דריבית, זה באמת, מי שלא מכיר, תבדקו על העניין הזה, זה מה שהופך את התשואה שלנו לעלייה בקצב הולך וגובר. הגרף הוא אקספוננציאלי, כמו הקורונה, ולא משתתח, הוא ממשיך עם הזמן, יש לו במפים, ירידות, אבל הוא צומח בקצב אקספוננציאלי ולא לינארי, וזה הבדל מטורף פשוט. אוקיי? אז ככל שאנחנו יכולים להשאיר את הכסף מושקע, וכמובן להגדיל את ההשקעות, זה עדיף לנו.
אז אני אשים גם את המחשבון של הריבית דריבית, כדי שתוכלו לשחק איתו אחר כך. מי שבאמת לא מכיר, מי שפעם ראשונה נחשף, כאילו את המושג הזה כולם מכירים, כולם שמעו, אבל הרבה אנשים לא יודעים מה המשמעות שלו בטווח הארוך, כמה האקספוננציאלי, כמה זה משרת אותנו כמשקיעים, במיוחד משקיעים פסיביים, בטווח הארוך. אז אני אשים לכם לינק לאיזשהו מחשבון שאני אוהב להשתמש בו, ופשוט צחקו איתו, פשוט תראו במספרים שלכם וטווח ההשקעה שאתם מעוניינים להשקיע, כמה בסוף זה מניב לכם וזה פשוט מטורף. בהנחה ואתם עושים את זה כמובן בהשקעה פסיבית עם אחוזי התשואה שרונן דיבר עליהם מקודם, ותראו פשוט כמה שזה מטורף. עכשיו רונן היום, אתה יודע, הרבה אנשים, קודם כל יש הרבה, אני אקרא לילד לשמוע הרבה חרטטנים, שמדברים על חופש כלכלי ואיך לעבוד מהמחשב זה חופש כלכלי, ובעיניי זה בולשיט אחד גדול. יחד עם זאת, יש איזושהי מדרגה לפני חופש כלכלי. חופש כלכלי, מי שלא יודע, בעיניי, לפחות בהגדרה שלי, זה אומר שבן אדם יכול, יש לו את היכולת הכלכלית לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לקום בבוקר ולטוס לקריבים, לשתות שם קפה, ואז ללכת לאכול קינוח בפריז, ואז לחזור לארץ. כי יש לו את הכסף לעשות זאת, והוא לא צריך ללכת לעבודה. אבל יש מדרגה לפני זה, בעיניי שרוב אנשים יכולים להגיע אליה, ואני באופן אישי גם בדרך אליה, שהיא נקראת עצמאות כלכלית או עצמאות פיננסית. עצמאות כלכלית, לפי הגדרה שלי, זה שיש לך את היכולת לחסות את ההוצאות שיש לך כדי להתקיים. אז נגיד בן אדם שיש לו הוצאות, סתם אני זורק מספר של 12,000 שקלים, אם הוא יודע להציר לעצמו הכנסה פסיבית של 12,000 שקלים, הוא למעשה במדרגה של עצמאות כלכלית. אני אומר את זה עוד פעם על רגל אחת, עצמאות כלכלית זה למעשה היכולת לחסות את ההוצאות, אוקיי, לידי הכנסה שהיא לא, אינה ממשלח יד, אינה מעבודה, בין אם זה עסק או שכיר. אז רונן, למי שמעוניין לפרוש לעצמאות כלכלית, מה האפשרות הכי טובה שלו? האם כדאי לו להשקיע בנדלן ולרכוש כמה נכסים שיניבו לו איזושהי שכירות, או אפיקים אחרים שמייצרים הכנסה פסיבית? מה מבחינתך האידיאל?
אז נדלן זה בהחלט אופציה, וזה הרבה אנשים שמכוונים לעצמאות פיננסית, תמיד מסתכלים, יש איזו תפיסה כזאת שאם מישהו לא ישלם לי, אני לא אקבל כסף. אז כאילו, נדלן יכול להיות משהו מחלק מהנכסים שלנו לעצמאות פיננסית, אני לא פוסל, אבל אפשר לעשות את זה גם עם שוק ההון, גם עם מדדי מניות, ולצורך העניין, או שילוב של מדדי מניות והגח עם מפיקים של שוק ההון בלבד, ולצורך העניין אנחנו לא צריכים שאף אחד ישלם לנו כלום בשביל שנוכל לחיות מעצמאות פיננסית, לפרוש לעצמאות פיננסית ולחיות מהתיק שלנו, ואולי אפילו רק מצועת התיק. אז בגדול, איך עושים את זה? ברגע שמגיעים לאיזשהו הון מסוים, אם אנחנו מושכים משהו כמו 3-4% מאותו הון בעת הפרישה, אוקיי? ואז בעצם מחשבים כמה זה 3-4% מהסכום, ואז מושכים את אותו סכום כל שנה. אם אנחנו עושים את הדבר הזה, לא משנה מה קורה לשוק, גם אם השוק חוטף ירידות משמעותיות, זה מחזיק לנו ויכול לקיים אותנו במשך שנים רבות. אז נגיד, היה מחקר מפורסם בתחום שנקרא מחקר טריניטי, הוא הראה שתיק של נגיד 50% מניות, 50% אג"ח, או אפילו 75% מניות, 25% אג"ח, יכול לשרוד 30 שנה ב-95% מהמקרים, עם שיעור משיכה של 4% מההון בעת הפרישה. אוקיי, שזה ככה 3-4%, זה הסדר גודל של בדרך כלל נדלן מניב לנו. נכון, יש תקופות מסוימות שבנדלן אפשר להשיג תשואות יותר גבוהות, במקומות מסוימים, בפרקי זמן מסוימים, אבל גם פה הרבה אנשים מסתכלים על, נוטים להסתכל על שנה, שנתיים, חמש שנים בלבד, וזה לא תמיד מייצג. צריך להיות קצת יותר שמרנים בערכות. גם בשוק ההון אפשר להשיג 10% בשנה. אבל אנחנו נהיה שמרנים יותר, כי ננסה לכוון לכך שהתיק ישרוד גם בתקופות לא טובות. אז אם מושכים את ה-4%, זה שורד 30 שנה ב-95% מהמקרים, ובמרבית המקרים הוא גם גדל יותר מהמשיכות שלנו. עכשיו, אם אנחנו לוקחים 3% בלבד מהסכום בעת הפרישה, זה שורד גם 50 שנה אפילו ב-100% מהמקרים. זאת אומרת, ושוב, ברוב המוחלט של המקרים, ההון גם יגדל יותר ממה שאנחנו נמשוך. אוקיי? אז בעצם אפשר להגיד שאם אתם הגעתם להון מסוים, ש-3% ממנו מספיק, זה לא כל כך משנה במה הוא משקע, הוא יכול להיות אפילו 100% במניות, אתם יכולים לדעת שאתם בעצמאות פיננסית. כי הכסף הזה יחזיק, לפחות על סמך העבר, בגדול, אפשר, עם 50 שנה או יותר, אפשר לסתכל על זה כפורבר.
אז אני רגע אכנס פה למספרים, תהיו איתי שנייה, אני יודע שקצת קשה לשמוע פודקאסט עם מספרים, אבל רק תבינו את המתמטיקה. אז אמר, אם אני חוזר לדוגמה הקודמת, נגיד שסך ההוצאות שלי החודשיות, הם 12,000 שקלים. ואמרנו שהנוסחה אומרת שאם אתה מושך בין 3-4% מהתיק, אז התיק הזה יכול לשרוד למשך תקופה מאוד ממושכת, בערכה שמרנית, או יותר נכון הפסימית, אני אקרא לי בשמו 30 שנים ב-4%, או 50 שנים ב-0, כאילו ב-3%. אז מה עושים? כלומר, איך אני יודע כמה כסף אני צריך? אז אני לוקח את ההכנסה הפסיבית שאני רוצה, נגיד וזה 12,000 שקל באמת, אני עושה כפול 12, כנגד 12 החודשים שיש בשנה, וכמובן שזה יוצא 144,000 שקלים. את הסכום הזה, את ה-144,000 שקלים, אני מחלק או ב-3% או ב-4%, שמה שמזינים במחשבון זה 0.03 או 0.04, בהנחה וזה 4%. אז אם אני באמת הולך על ה-4%, אז זה יוצא שאני צריך תיק, מושקע בשוק ההון של 3,600,000 שקל. זאת אומרת, זה המתמטיקה, ככה עושים את החישוב. ומי שרוצה, אתה יודע, הרבה אנשים חושבים להגיע לסכום כזה, מה, 3,600,000 זה מטורף, איך אני אגיע, בחיים אני לא אגיע לשם. אז אני חוזר לדוגמה של, למחשבון של הריבית דריבית, ופשוט תזינו את המספרים שלכם. אני אומר, רוב האנשים יכולים להגיע, לא יודע אם 12,000 זה סכום שכולם צריכים, רוב האנשים לא באמת צריכים 12,000, הם יכולים להתנהל כלכלית יותר טוב, ואז בעצם להגיע לתיק יותר קטן, להוצאה חודשית יותר קטנה, ואז מן הסתם כל המספרים משתנים. אבל גם המספרים האלה זה אפשרי לעשות את זה, פשוט זה ייקח יחסית הרבה זמן, זה ייקח הרבה שנים, שוב, כל אחד עם ההכנסות שלו והיכולת שלו להשקיע. אז הדרך להגיע, לדעתי לפחות, לעצמאות כלכלית בדרך המהירה ביותר, אני מסכים איתך, זה באמת להשקיע את הכסף בשוק ההון, לתת לכסף לצמוח עם הריבית דריבית, אבל גם לנסות לחשוב איך אני מצמצם הוצאות כמה שיותר, משקיע כמה שיותר, כדי להגיע לשם, שוב, בהנחה וזה השאיפה שלכם, באמת להגיע למספרים האלה כמה שיותר מהר. עכשיו, מי שזה קצת היה לו overwhelming, כלומר מבלבל ומלא מידע שזרקנו עליכם, תנסו רגע לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה, לי באופן אישי זה שנת החיים, הנוסחה הזאת שרולן דיבר עליה הרגע, ואני חושב שגם לרוב האנשים שאני לפחות מלווה בשירותים שלנו ב-Oh My God, זה קורה. אני מציע גם לכם לשמוע את הקטע הזה עוד פעם, כי זה יכול לשנות לכם את כל מה שאתם, על כל הגישה שלכם בחיים, על כסף ועל בכלל. איך שאתם עובדים, וזהו, אני מפסיק לחפור פה.
לגמרי, זה באמת משנה חיים. עכשיו, אז רק אם לחזור טיפה לנקודה מקודם, נגיד ואתם רוצים איזושהי הכנסה פסיבית וכולי, אז כמו שדני אמר, הדרך המהירה ביותר להגיע להון הדרוש לעצמאות פיננסית, זה בהשקעה פסיבית בשוק ההון. גם הכי מהירה וגם הכי פשוטה, אתם יכולים להתעסק במה שאתם עושים בו, ולא להתעסק בזה יותר מדי. וברגע שהגעתם לשם, אז אולי אתם יכולים לשלב השקעה יותר סולידית, לא רק מניות, אולי גם אג"חים, אולי להסיט חלק לנדלן, אפשר לעשות כל מיני דברים. אבל מראש ללכת לכיוונים של הכנסה פסיבית, שיש להם חוסר יעילות מיסויית, ונותנים תשואה יותר נמוכה, ולא בטוח שתשקיעו את כל ההכנסה השוטפת שלכם, כי אולי זה יתנדף לו מהחשבון ותפגעו משמעותית בריבית דריבית, אז זה לא כל כך יעיל. אז כל עוד אתם צעירים, תתמקדו בלהגדיל את ההון ולהגיע לכמות שתספיק לכם בשלב כלשהו להגיע לעצמאות פיננסית, ולא לייצר את ההכנסה הפסיבית הזאת שאין בה יותר מדי תועלת, אוקיי?
מעולה. עכשיו, אתה יודע, אמרנו, אוקיי, השקעה פסיבית בשוק ההון, אז רוב האנשים, מה שהם, אתה יודע, האוטומט שלהם לחשוב, זה סבבה, נראה לי, אני שמעתי את הפודקאסט, ואמרו לי שההשקעה באמת דרך שוק ההון, דרך אפיקים מנייתיים, מניבה תשואה יפה וכולי בטווח ארוך, יש ריבית דריבית, גם שיחקתי עם המחשבון, ראיתי בעיניים כמה זה מטורף, הפלא הזה של הריבית דריבית, אז נראה לי שאני אלך למוצרים שאני מכיר, שזה קופת גמל להשקעה, זה המוצר הכי משווק היום, אז ככה כולם קופצים עליו משום מה, או לפוליסת חיסכון, או לכל מיני ירקות אחרים. יחד עם זאת, המוצרים המנוהלים האלה, הקופת גמל להשקעה או הפוליסת חיסכון, הם פשוט לא טובים לרוב האנשים. אני אשמח שתספר קצת בראייה שלך מה אתה חושב על המוצרים האלה. אני יודע מה הדעה, אבל...
אני ארחיב, אין בעיה. אז קודם כל, מה שדני גם אולי קצת רומז, אז יש לי פוסט שנקרא למה קופת גמל להשקעה הוא פשוט מוצר גרוע. קצת כותרת פרובוקטיבית, וזה התפרסם גם בבלוג פנסיוני. והיו שם הרבה סוכנים שהתחילו להגיב בכל מיני אמירות לא כל כך מבוססות, עניתי בנימוס לכולם, אז אם אתם רוצים תקראו על זה, אבל בגדול, לפני שאנחנו בכלל בוחנים איזה מוצר, המוצר צריך להבין זה בעצם, זה המעטפת, זה המארז מסביב, אז לא צריך להסתכל על המעטפת, או אפשר להגיד לא להסתכל על הקנקן, אלא קודם כל להסתכל על מה יש בתוכו. אז גם קופת גמל להשקעה, או פוליסת חיסכון, או כל מוצר מנוהל כזה או אחר, שמחר בבוקר ימציאו איזה שם יפה חדש, מה הוא מחזיק בפנים? הוא מחזיק בפנים מניות, אג"חים, ואולי גם כל מיני נכסים אחרים, נכסים לא סחירים, אני יודע, פרויקטי נדלן ודברים כאלה. זה מה שהוא מחזיק, אוקיי? עכשיו, אם הם בנו איזשהו תמהיל של מניות, אג"חים, ואולי קצת נכסים נוספים לא סחירים, גם אתם יכולים לעשות בדיוק את אותו דבר בעצמכם. אוקיי, אז הדבר הראשון שכל אחד צריך להחליט עבורו, ואין מה לעשות, בשביל זה צריך טיפה ללמוד, לא צריך לעשות דוקטורט, אבל צריך להבין מה זה מניות, מה זה אג"חים, מה ההבדל ביניהם, מה מתאים לטווח קצר, רמז אג"חים, מה מתאים לטווח יותר ארוך, רמז מניות, ולבנות איזשהו תמהיל שכל אחד, שמתאים לכל אחד. עכשיו, אם אתם סתם הולכים על קופת גמל להשקעה, זה נגיד, כדוגמה, זה אמירה נורא כללית. איזה קופת גמל להשקעה? יש קופת גמל להשקעה במסלול מנייתי, ויש במסלול כללי. נגיד, מסלול כללי לרוב מכיל משהו כמו 40-50% מניות. אוקיי? זה טוב לכם? זה רע לכם? לרוב, אם אתם צעירים, זה תמהיל להרבה יותר מדי שמרני, וזה דבר ראשון שהכי פוגע לכם בצורה משמעותית בצורה. אוקיי? מדובר על משהו כמו 2.5% פיגור לפחות בשנה, רק על הבחירת התמהיל הלא מתאימה לכם. אוקיי? וזה למרבית האנשים, זאת הסיטואציה. זאת אומרת, הרוב הולכים על מסלולים הרבה יותר מדי שמרניים, מסיבות של חוסר ידע, חושבים שהשוק ירד, אז אוי ואבוי, עוד שנייה הכל מתאפס ואני מאבד את הכל, הכל יורד לאפס. אז זה לא יקרה, חברים, אם כל השוק, כל הכלכלה כולה תרד לאפס, כנראה שלא יודע מה, היה פה איזה מטאור שהחריב 90% מאוכלוסיית העולם, או קורונה ורז'ן 2.0 שהרגה את כולנו. נקווה שלא יהיה משהו כזה. בקיצור, אז דבר ראשון זה התמהיל. עכשיו, ברגע שהחלטתם על התמהיל, ולדעתי זה המס שכל בן אדם חייב לעשות לפני שהוא בכלל ניגש להשקעות, להחליט לבנות פחות או יותר, לא חייב להיות מדויק, אבל איזה תמהיל מתאים לו, בין מניות לאג"חים, אולי קצת נכסים אחרים. ברגע שהחלטתם על זה, אז אתם יכולים לבחור איזה מוצר מנוהל, כמו קופת גמל להשקעה, שעם תמהיל דומה למה שהחלטתם. אבל אם אתם כבר החלטתם על התמהיל, למה שלא תעשו את זה בעצמכם? את החלק המנייתי, אתם תקנו מדדי מניות, במקום מניות פרטניות שאותו מנהל השקעות בחר בפינצטה, כי נראה לו שאלה המניות הכי מוצלחות. ובמקום אג"חים תקנו איזה קרן אג"חית, ובמקום נכסים לא סחירים תקנו קרנות ריט למשל, אם בכלל אתם רוצים ללכת לכיוון הזה, שזה קרנות שמשקיעות בנדלן מסחרי בהרבה מאוד פרויקטים ונכסים ברחבי העולם. אז אפשר לעשות הכל לבד. אוקיי? ולמה בעצם זה נותן לנו, מה בעצם היתרון של ההשקעה העצמית, או נסתכל על זה מהצד השני, מה החסרונות של המוצרים המנוהלים? אז קודם כל דיברנו על התמהיל, אם התמהיל לא מתאים זה כבר פיגור משמעותי בתשואה. עכשיו בואו נתמקד, נגיד החלטנו על תמהיל, סתם למשל 80% מניות 20% אג"ח, למשל. אז המון מחקרים, המחקרים שמסתכלים על נתונים ארוכי טווח של עשורים בארצות הברית, וגם עשיתי אפילו איזו בדיקה מדגמית אצלנו בגמל נט לכמה שנים, לא מראה לנו המון שנים אחורה, אבל גם כמה שנים בודדות. אז זהו הרבה מאוד מחקרים שישבו בין כל המוצרים המנוהלים, הקרנות המנוהלות, אל מול המדדים הרלוונטיים. נגיד, קרן מניות ארצות הברית לעומת השוק האמריקאי, או קרן מניות גלובלית לעומת מדד MSCI World למשל. לא משנה, איזשהו מדד מניות גלובלי. אז מה שיראו זה שבאופן מובהק, מרבית הקרנות, הרוב המוחלט, מפגרים אחרי המדד ובצורה משמעותית. אז נגיד בכמה שנים בודדות, 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, 70% מהקרנות פיגרו אחרי המדד. עכשיו זה עוד כשלפני שמחשיבים כל מיני מיזוגים של קרנות, שנגיד יש איזה גוף שיש לו שתי קרנות, אז הוא מיזג את הפחות מוצלחת לתוך היותר מוצלחת, ואז הפחות מוצלחת הזאת בכלל לא נספרת בסטטיסטיקה של הרבה שנים. אז בפועל זה הרבה פחות מ-30% שהצליחו להקות את המדד. זאת אומרת, חלק משמעותי לא מקים את המדד. אבל עדיין יש כאלה שכן, מה איתם? אז בדקו וראו שגם כאלה שהצליחו בצורה יפה, בשנים העוקבות בסוף הסטטיסטיקה תתיישר, ואז הם מפגרים בצורה מאוד מובהקת גם אחרי המדד וגם אחרי המתחרים שלהם. אוקיי, אפילו בדקו תקופות של עשור, נגיד ה-60s מול ה-70s, שנות ה-90 ושנות ה-2000. אז ראו שהסופרסטארים של עשור מסוים, ממש כאלה שהיו מאוד מאוד מוצלחים, בעשור העוקב, וזה עשור, עשור שלם שהם הצליחו להקות את המדד, חייבים להיות סופרסטארים, לא? אז לא, בעשור העוקב הם פיגרו בצורה מאוד מאוד משמעותית אחרי המדד ואחרי המתחרים שלהם. אוקיי, אז יש פה ושם כמה בודדים, כמה צדיקים בסדום, אבל בפועל אין לנו כמעט שום אפשרות לזהות אותם מבעוד מועד. כי גם אם הם הצליחו כמה שנים, בשנים העוקבות הם לא יצליחו, ככל הנראה, זה מה שהנתונים מראים. ואם הם בכל זאת יש להם אשכרה שיטה מוצלחת לבחור מניות ולהצליח לאורך הרבה שנים, אז עד שתצבר מספיק סטטיסטיקה, נגיד 15-20 שנה, נגיד שזה מספיק, אוקיי, אז יכול להיות שאותו מנהל קרן כבר פרש לגמלאות, או שהוא כבר, בגלל שהוא כזה hot shot, אז אמרו, יאללה, בוא, עכשיו התחום החם זה הקנאביס, בוא תנהל לנו את הקרן המגניבה החדשה שלנו בתחום הקנאביס. אוקיי, אז כל הניסיון שהוא צבר וכולי לא רלוונטי שם. אז במרבית המקרים אין לנו דרך לזהות מי באמת מוצלח מבעוד מועד, אז פשוט הדרך הכי פשוטה, זולה ואפקטיבית זה ללכת אחרי המדד.
אז יש לי שתי דברים ככה למי שטיפה רוצה להעמיק בתחום הזה. אז קודם כל תקראו מחקרים, תקראו סטטיסטיקות, כי בסוף מה שרונן ואני מדברים עליו כרגע זה לא דעות, לא כאילו המצאנו משהו, אתם יודעים הרבה אנשים אומרים אני חושב שזה לא מחשבות, זה פשוט סטטיסטיקות, אנחנו מסתכלים על מספרים בעיניים ויודעים להגיד מה עובד ומה לא עובד, שוב על בסיס משהו שהוא למעלה מ-150 שנה, או אם נסתכל לטווח הקצר לפחות 40 שנים, אז זה נראה לי מספיק זמן כדי להתבסס על הנתונים האלה.
לגמרי.
זה אחד. שתיים, אני חוזר לנושא של המחשבון של הריבית דריבית. רונן דיבר מקודם על התמהיל, כלומר על המסלול שאתם בוחרים, גם אם זה לפנסיה, גם אם זה משהו שאתם כרגע לא רוצים לנהל באופן אישי. פשוט תנסו רגע לשחק עם המחשבון ולהזין איזושהי תשואה מסוימת, נגיד סתם אפילו 4%, שזה מה שמקובל להזין בקרנות הפנסיה, למרות שזה גם נמוך מדי להערכתי, אבל זה מה שמקובל בשוק, ואז להעריך, לעשות
למסלול הכללי.
למסלול הכללי, כן. ואז להוסיף לזה 2%, אז להוסיף במקום 4%, לעשות 6%, פשוט לראות את ההבדל לאורך זמן. אז אם אתם בני, לא יודע מה, 30, ויש לכם עוד 37 שנים לגבר, או 32 שנים לאישה, אז תזינו את המספרים, סתם תשחקו עם המחשבון, תבינו את המשמעות של אפילו 1% או 2% בטווח הארוך. אבל רונן, יש עוד משהו, אני חוזר רגע על משהו שזרקת ככה על רגל אחת, עוד איזשהו חיסרון שהרבה אנשים לא מודעים אליו, בבחירת גוף מנהל או בקופה מנוהלת, מנוהלת, לעומת השקעה עצמית, שזה באמת היתרונות הקיימות, א' במסחר עצמי, אבל ב' בקרנות האיריות, דווקא האיריות. אז מה, א', אני אשמח כאילו שתרחיב טיפה על למה דווקא אירלנד, כלומר למה דווקא קרנות איריות, וב', איזה עוד חסרונות קיימים מבחינת בחירת, אם זה קופה מנוהלת למול השקעה עצמית פשוט.
סבבה, בכיף. אז בגדול דיברנו נגיד על, קודם כל על שני החסרונות המרכזיים. אחד זה הבחירת תמהיל הלא מתאים לנו, שמי שהולך בלנקו על איזה מסלול כללי כזה, כנראה מחרב לעצמו את התשואה. צחקו עם המחשבון ריבית דריבית, כמו שדני אמר, תראו כמה 2% פער לאורך 20 שנה, כמה מטורף זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה הפיגור אחרי המדד. סתם מהשוואה קטנה שעשיתי, בחמש שנים אחורה, הכי מוצלחים בארץ היו המסלולים מחכי S&P 500 של אלמן אלדובי, לא בגלל שהם אלמן אלדובי, בגלל שהם S&P 500. בדיוק. אז היו כמה כאלה שיחסית קרובים, אז אני לקחתי ככה את הטופ 20, והתחתית של הטופ 20 של הקרנות, כל מה שבמסלול מנייתי, בכוונה מחרתי מסלול מנייתי כדי להשוות תפוחים לתפוחים, אז האלה שבתחתית של הטופ 20 היו בערך חצי מהתשואה בחמש שנים, לעומת ה-S&P 500, שזה מטורף, וזה הטופ 20, יש עוד עשרות, אז זה כבר פיגור משמעותי. עכשיו, מעבר לזה, כמו שדני ציין, יש עוד פרמטרים חשובים. אז קודם כל, דמי ניהול. בסדר, זה עוד לפני קרנות איריות. דמי ניהול במסלול מנוהל, מזה מרוויחים את הכסף. אז דמי ניהול לעומת השקעה עצמאית שבוחרים איזה קרן סל או קרן נאמנות פסיבית, עם דמי ניהול מאוד נמוכים, נגיד סביב ה-0.2, 0.1, אפילו 0.5 או משהו בסגנון הזה, זה הרבה יותר נמוך מחצי אחוז, 0.6%, 0.8%, ואפילו אחוז, אחוז ורבע, כמו שיש נגיד בביטוחי מנהלים או בחלק מהפוליסות חיסכון וכו'. זה פער מאוד משמעותי, וכל חצי אחוז או אחוז שאנחנו נחסוך, זה לא רק כסף שאנחנו חוסכים, זה כסף שנשאר מושקע וממשיך לייצר תשואה עם ריבית דריבית. אז באמת, תשחקו עם המחשבון, תראו הבדלים של אחוז, חצי אחוז, שני אחוז, כמה זה מאוד משמעותי.
כאילו הרעיון הוא, סליחה שאני קוטע, הרעיון הוא שכאילו תנסו רגע להבין לא כמה אתם חוסכים, כי הרבה אנשים חושבים שאוקיי, אז אני אשלם את הזה, אני כאילו אחסוך פחות. זה לא חיסכון, זה רווח. אתם, בגלל שאתם משקיעים דרך קופה מנוהלת, אתם מרוויחים פחות. וזה לי באופן אישי מאוד ככה מציק.
נכון.
אוקיי, סליחה, זהו.
זה קודם כל מאוד מדויק. עכשיו, עוד משהו שיש בכל הקופות שאני ראיתי וקרנות בארץ, זה שתדגמו נגיד ככה הרכב נכסים של כל מיני קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות כאלה ואחרות. כמעט בכל אחת, אם אתם תראו, תיכנסו להרכב נכסים, אתם תראו משהו כמו 8% במזומן. זה פשוט כסף שלא עובד. זה נכנס, אולי הם צריכים לשלם קצבאות, אולי הם צריכים, עוד לא הכניסו אותו להשקעות, זה קשה להם לזוז עם זה. זה חלק משמעותי מהכסף שלא עובד. קחו נגיד 10% לשנה, עם 8% שלא מושקעים, כמה זה 10% מ-8% מ-10%? זה 0.8% כל שנה שאתם מאבדים רק על הסיפור הזה. אוקיי? תוסיף עוד חצי אחוז, 0.8% דמי ניהול, אתם כבר ב-1.6 פיגור. עוד פיגור אחרי המדד, אתם כבר מגיעים כאן לפערים משמעותיים. עכשיו, עוד סוגיה, זה שאנשים בכלל, סוגיה שאנשים בכלל מודעים אליה, זה מיסוי על דיווידנדים. עכשיו, הקרנות הישראליות שמשקיעות במדדי חול, בעצם הם עושים את זה גם בקופות מנוהלות, הרבה פעמים לוקחים איזשהו מדד, או מדד סקטוריאלי, או כל מיני כאלה. מה שהם עושים, איך הם נחשפים בעצם למדד, הם עושים את זה באמצעות חוזים עתידיים על המדד. לא ניכנס לאיזשהו נגזר פיננסי, לא ניכנס להגדרות המדויקות שלו, אבל בגדול הוא עוקב אחרי גרסת ה-NTR של המדד. NTR זה ראשי תיבות של Net Total Return. כלומר, Total Return זה בעצם התשואה של המדד עם קבלת הדיבידנדים, התקבולים שמקבלים, והשקעה מחדש שלהם. אבל Net Total Return זה נטו ממס. עכשיו, זה מגלם ניקוי מס במקור של 30% על הדיבידנדים. עכשיו, בואו נראה כמה זה נותן לנו במספרים. אמרנו שצורת מניות, מדדי מניות גדולים, היא פחות או יותר 10% נומינלי, לאורך הרבה שנים, זה הממוצע. כמה מתוך זה דיבידנדים? משהו כמו 2-2.5%. זאת אומרת, בין 7.5-8% זה עליית ערך, פחות או יותר. אוקיי? זה ככה בנתונים היסטוריים. אז תיקחו 30% מיסוי על 2% דיבידנדים, נגיד, זה עוד 0.6% מהתיק. בסה. וזה משהו שכבר מנוקה במקור. אנחנו אפילו לא רואים את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים אלינו דיבידנד, אלא זה פשוט מגולם בצועה, היא פשוט תהיה נמוכה יותר. עכשיו, מה שיפה בקרנות האיריות, אתה יודע מה, עוד שנייה לפני האיריות אני אגיד רגע, יש עוד אופציה של קרנות אמריקאיות. מארצות הברית יש הרבה מאוד גופים גדולים, עם קרנות בדמי ניהול סופר נמוכים וכולי, כמו ונגארד, בלק רוק, אני מניח שחלקכם מכירים אותם. אז אפשר להשקיע בקרנות אמריקאיות. מה? הקרנות האמריקאיות מחלקות את הדיבידנדים, גם אם אנחנו לא רוצים, כמו שאמרנו, עדיף לנו שהכסף יישאר מושקע ושלא נקבל הכנסה פסיבית, כי אנחנו לא זקוקים לה, אז מישהו מחליט בשבילנו, קחו קצת כסף. ולקחו קצת כסף, אז אנחנו חוטפים אירוע מס. אוקיי? ואין מה לעשות, קרנות אמריקאיות מחויבות רגולטורית בתשלום דיבידנדים. מעבר לזה, יש עוד איזה חיסרון מעצבן, בעייתי, שנקרא מס עיזבון. שאם חלילה הלכתם לעולמכם, ממשלת ארצות הברית לוקחת בערך 35% מכל הכסף שמושקע בנכסים אמריקאים. לא מהרווח, מכל הסכום. אז זה לכשעצמו להרבה אנשים מהווה כבר ביג נו נו.
גם לי, אני לא משקיע בקרנות האמריקאיות רק בגלל הנושא הזה.
כן, אז זה במיוחד ככה אפילו נגיד משפחות עם ילדים, אני חושב שזה ביג נו נו. עכשיו, פה נכנסו לעניין הקרנות האיריות, שזה משהו יחסית חדש. בעצם כל מיני גופים כמו ונגארד, בלק רוק, אפילו ספיידר, שזה גופים אמריקאים מאוד גדולים של קרנות אמריקאיות, הם פתחו חברות בנות באירלנד. עכשיו, מה טוב באירלנד? יש להם כל מיני אמנות מס מטיבות. אז למשל, הקרנות האלה יכולות להיות קרנות צוברות, accumulating, שמשקיעות מחדש את הדיבידנדים. עכשיו, בניגוד לקרנות הישראליות שמשקיעות מחדש את הדיבידנדים, אבל הם בגרסת ה-NTR, הם מגלמות ניקוי מס במקור של 30% על הדיבידנדים, אז העיריות הם GTR, שזה Gross Total Return, משקיעות מחדש ברוטו ממס. אוקיי? אז זה כבר חיסכון משמעותי. עכשיו, זה לא 100% ברוטו ממס, כי חלק מהמדינות לא מנקות בכלל במקור, חלק כן, בגדול ברוב העולם פרט לארצות הברית זה משהו באזור ה-6%, לא בדקתי כל מדינה ומדינה, אבל זה פחות או יותר סדר גודל, והמניות האמריקאיות כן מנקות מס במקור על דיבידנדים, אבל לפי אמנת המס בין אירלנד לארצות הברית זה רק 15%. אז זה כבר חסכנו באופן משמעותי את הניקוי מס במקור על הדיבידנדים. ובנוסף, מה שיפה בקרנות האיריות, הן לא חשופות למס עיזבון. עכשיו נניח אפילו השקעתם בקרן אירית על ה-S&P 500. S&P 500 זה מדד הדגל של הכלכלה האמריקאית. כל המניות בו אמריקאיות. אבל הקרן האירית, הקרן עצמה, היא התאגדה באירלנד. אז נכון שהיא מחזיקה רק נכסים אמריקאים, אבל מה שאתם, כבני אדם פרטיים, מחזיקים זה את הקרן. ואם חלילה הלכתם לעולמכם, הקרן עצמה לא מתה, אז לא חל עליה מס עיזבון. וזה יתרון משמעותי. אז זה ככה בגדול על הקרנות האיריות.
כמו שאתם מבינים, יש הרבה משחקים, אני אקרא לזה, שיכולים בסופו של יום לחסוך לכם הרבה כסף. כי הרבה אנשים משקיעים היום, כבר היום בקופות הגמל שלהם. שזה לצורך העניין השקעה שהיא פסיבית, אין פה יותר מדי התעסקות, די דומה למה שעכשיו אני ורונן מדברים עליו. יחד עם זאת, עבור רוב האנשים שמשקיעים במוצרים המנוהלים, בקופת הגמל להשקעה לצורך העניין, הם פשוט מפסידים כסף. גם לא חוסכים, אבל גם הרווח שלהם קטן.
בהנחה... מפסידים תשואה פוטנציאלית.
כן, יחד עם זאת. עכשיו, בהנחה ואתם אנשים רציונליים, שחושבים איך להרוויח כמה שיותר, אבל גם איך להוציא כמה שפחות, מבחינת מיסים, מבחינת דמי ניהול וכו'. אז אני חושב שהמודל הזה של השקעה פסיבית במסחר עצמי, כלומר בהשקעה עצמי דרך מדדים ובדגש המדדים איריים, זה יכול לפתור לכם באמת את הרוב הדילמות ובכלל פשוט להכניס לכם יותר כסף לכיס ולגרום לכם פוטנציאלית להוציא פחות כסף מהכיס מבחינת מיסים, מבחינת דמי ניהול. עכשיו רונן, רוב האנשים, אתה יודע, שומעים את השיחה בינינו והם מבינים, אתה יודע, זה עושה שכל, בסוף אנחנו לא ממציאים דברים, זה מחקרים וכו'. וגם לבד, אני מקווה, ככה משחקים במחשבון, מבינים את הפוטנציאל, אבל הם לא יודעים איך לגשת לזה, כלומר, הם לא יודעים תכלס, מחר בבוקר, איך לפתוח חשבון מסחר, איך להזין את הפקודות, איך לבנות את התיק, היבטים מיסויים, הם לא עד הסוף הבינו איך לעשות את זה, ולך יש, כמו שציינת בהתחלה, בתחילת השיחה, את הקורס, הדגל, אני אקרא לזה, שלכם, של Simple Finance, שנקרא קורס החירות הפיננסית. אז אני אשמח שככה תספר על הקורס, וגם, לפני שאתה מתחיל, ביקשתי, כמו שאני מבקש מכל המרואיינים, לתת איזושהי הטבה למאזינים שלנו, ובכלל לקהילה. אז רונן גם הסכים ככה בטובו לתת לכל מי ששומע אותנו 25% הנחה על הקורס שלו, בין אם זה קורס דיגיטלי ובין אם זה קורס פרונטלי, עכשיו זה וירטואלי בגלל הקורונה, אבל פרונטלי כשנחזור לעניינים, אז זה ככה שתדעו, ואני אשים את הלינק לקורס ודקות קופון גם בפודקאסט עצמו, שאגב הקוד קופון זה Oh My God בעברית, hey, וו, מם, אלף, יוד, גימל, דלת. זהו, אז רונן, אני אשמח שתספר על הקורס ומה בסוף אנשים משיגים דרכו.
בסדר, בכיף. אז כמו שככה אמרתי בהתחלה, אני התחלתי מככה לגבש תובנות ולזרוק לעצמי כל מיני נוטס כאלה קטנים וקצת לשבת עם משפחה וחברים וכולי, עד שכולם אמרו לי, תשמע, פתחת לנו את הראש, חבל שלא ידענו את הדברים האלה לפני עשור או יותר, בוא תפרמל את זה, תבנה את זה למשהו מסודר. אז ישבתי, בניתי, אחרי כל הריסרצ' שעשיתי וספרים שקראתי ובלוגים וכולי והכל בחשיבה ככה מחוץ לקופסה, אז ריכזתי את הכל בצורה שתהיה כמה שיותר פשוטה ליישום. עכשיו, Simply Finance, השם שבחרנו למכללה, זה מלשון simplify, אוקיי? זה שכזה ה-I וה-Y התחלפו. אז to simplify, כמה שיותר לפשט את הדברים. אז גם ברמת להבין את הרקע וגם את הפרקטיקה. אז בסך הכל זה קורס שהוא יחסית קצר ומאוד ממוקד, שנותן גם את הידע, את כל הרקע שדרוש להבנה, וגם את כל הפרקטיקה. זאת אומרת, ממש לדעת איך לקחת בעלות ואחריות על כל החסכונות שלהם, של הבוגרים של הקורס, ולתכנן תוכנית השקעות שמותאמת לצרכים, ולדעת איך להוציא אותה לפועל באופן פסיבי ובקלות. זה נכון גם לחסכונות פרטיים, לתיק הפרטי שלנו, וגם לכל מה שקשור לקרנות השתלמות ולחיסכון הפנסיוני, שתתפלו לדעת, אפשר גם לנהל אותו באופן אישי, לפחות בתנאים מסוימים. אז זה קורס שעבר כבר ב-11 מחזורים פרונטליים לקהל הרחב, ובעוד כמה מחזורים סגורים לחברות, ועכשיו גם קורס דיגיטלי. אז בגדול כמות השעות שלו זה פחות או יותר 11 שעות בקורס הפרונטלי, ובקורס הדיגיטלי יש עוד כמה סדנאות בונוס, זה בערך 12 וחצי שעות וידאו. עכשיו בגדול, זה אולי נשמע קצת מתיימר, אבל תשאלו את הבוגרים שלנו, יש לנו כמה מאות בוגרים, מי שלומד את זה בגדול לא צריך יותר מדי להתעסק וללמוד עוד בהמשך חייו, זה כבר ייתן לו את הכיוון להשקעה פסיבית, יעילה ומוצלחת מכל הבחינות, for life. עכשיו בקצרה, מה זה בגדול כולל? אז יש איזה מבוא קצר במושגים, בלי חפירות, יש כל מיני קורסים של 50 שעות שרק על המושגים ידברו איתכם יומיים, אז אנחנו מקדישים לזה פחות משעה. אחר כך סשן שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני מעביר אותו גם כהרצאת מבוא בחברות, של כל מה שבאמת חשוב לדעת על שוק ההון. איזה אפיקים יש, מה התשואות שלהם, מה הסיכונים, מה התנודתיות, מה משמעות התנודתיות. מה זה פיזור מספק, איך לעשות פיזור בצורה נכונה, גלובלי, סקטורים שונים וכולי, על משמעות הריבית דריבית וכולי וכולי, איך דיברנו על מיסוי, איך מקטין את חבות המס, עוד קצת כל הנתונים והמחקרים על השקעות מנוהלות מול פסיביות וכולי וכולי. אחר כך יש סשן עם מתודולוגיה מאוד מאוד פשוטה, שעוזר להגדיר, להגדיר לה, שבעצם הבוגרים ידעו להגדיר בעצמם יעדים ומטרות, שזה מה ששמתי לב שאפילו חבר'ה מאוד אינטליגנטים נופלים בזה, הולכים נגיד לפי איזה כלל אצבע ששמעו פעם, שלמשל ללכת לפי הקצאה המנייתית תלך לפי הגיל, נגיד מישהו בן 30 ישים 70% במניות ו30% באג"ח, ומישהו בן 70 יעשה את ההפך. אז יש בזה, זה עושה שכל, אולי בעיקר לחיסכון הפנסיוני שלנו, אבל זה לא איזה תורה מסיני ובטח לא מתאים למצב הפרטני של כל אחד. אז אני מלמד איזושהי מתודולוגיה מאוד פשוטה להגדיר מה אנחנו, לקבוע יעדים ומטרות לטווח קצר, בינוני, וכרית ביטחון וכולי, והיתר לטווח ארוך וחסכונות לפרישה וכולי. ואז אנחנו יושבים וחושבים ומתכננים, רצוי לעשות את זה עם הבני זוג למי שרלוונטי, ולקבוע בהתאם את התמהיל. אוקיי, אז זה בעצם הבסיס, שיעורי בית שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, כדי לבנות את התמהיל שמתאים לו בצורה מושכלת. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, צריך להגיע לפרקטיקה. אז פה יש סשן מאוד מקיף על כל מיני מדדים בעולם, שמדד, דיברנו, אמרנו הרבה מאוד פעמים מדד, מדד זה משהו תיאורטי. אוקיי, ה-S&P 500 למשל, או ראסל 3000, או MSCI World, או whatever, זה מדד שמישהו הגדיר, הוא אמר איזה מניות נכללות בו, ומה הרכב, מה המשקל של כל מניה במדד, לרוב זה בנוי לפי שווי שוק, החברות הגדולות יותר מקבלות משקל גבוה יותר. אבל אי אפשר להשקיע ישירות במדד, צריך קרן עוקבת מדד. אוקיי, אז נגיד אחרי ה-S&P יש לי קרן ישראלית כזאת, קרן אירית, קרן אמריקאית, קרן whatever. כל אחת עם המאפיינים שלה בהתאם למקור שלה ודמי ניהול וכולי. אז פה אנחנו כבר נכנסים לכל הביטס אנד בייטס להבין את זה לעומק. ובסופו של דבר אפשר כל אחד יוכל לבנות איזשהו תמהיל עם כמה קרנות פרטניות ספציפיות, תיק מאוד מאוד פשוט ופסיבי שירוץ איתם להרבה שנים. עכשיו, אחרי זה יש מדריך מאוד פרקטי, מה עושים אחר הבוקר, איך פותחים חשבון, איך רוכשים בפועל ניירות ערך, ממש להראות את הפרקטיקה, כדי שזה ייצא לפועל בקלות. וסשן נוסף, סשן ארוך, שמדבר על החיסכון הפנסיוני, והרבה חשיבה מחוץ לקופסה. בשביל הדבר הזה אני דיברתי עם משהו כמו עשרות סוכנים. לצערי הרב, רוב הסוכנים הפנסיונים הם סוכני ביטוח, ההבנה שלהם היא בעיקר בביטוח, ולצערי הרב בהרבה מקרים גם את זה הם לא מכירים לעומק, לא מכירים את התקנונים וכולי. אני אומר את זה מהניסיון שלי, אבל בסופו של דבר מצאתי כמה בודדים שמבינים עניין, ומבינים גם בהשקעות וכולי, ומסתכלים טיפה מחוץ לקופסה, ועם הסיוע שלהם בניתי את הסשן הזה של החיסכון הפנסיוני, שמראה לנו איך אנחנו יכולים לקחת אחריות גם על זה, עם מסלולים כמו IRA, שזה ניהול אישי, individual retirement account, משהו שבארצות הברית נגיד קיים הרבה שנים, ובארץ נכנס בשנים האחרונות, ולהשקיע ביעילות בעצמנו, גם בקרן השתלמות ואפילו בחיסכון הפנסיוני, כמו שאנחנו עושים בתיק הפרטי, במקום נגיד הגמל להשקעה ופוליסת חיסכון וכו'. וגם איך לעשות כל מיני טריקים שמאפשרים לנו גם לשמור על כיסוי ביטוחי טוב וגם להגדיל תשואות. בדרך כלל יש טרייד אוף בין הדברים. רוצים כיסוי ביטוחי מוגבר, זה בא על חשבון הצבירה והתשואה, או ההפך. אבל יש כמה טריקים והקים שמאפשרים לנו ליהנות משני העולמות, וגם לעשות תשואה יותר גבוהה ואפילו להגדיל את הכיסוי הביטוחי באופן מפתיע. אז דברים שהרבה סוכנים לצערי שמעתי שאומרים שאי אפשר לעשות, למרות שזה סותר לחלוטין את תקנון קרנות הפנסיה, ואכן אפשר, ואני ורבים מיישמים את זה בפועל. אז המון בנושא הזה. יש עוד סשן משווה בין נדלן לשוק ההון, שלא מסתכל נגיד רק על העשור האחרון עם עליות הנדלן המטורפות שהיו, אלא מסתכל הרבה מאוד אחורה עם 70 שנה של סטטיסטיקה מקום המדינה, ומשווה בין שוק ההון לנדלן. יש כאלה, בוא נגיד ספוילר, שוק ההון מנצח, כבר דיברנו על זה. יש כאלה שאומרים שנדלן זה ההשקעה הכי גרועה שאפשר לעשות בחיים, נגיד הסולידית יש לה פוסט כזה. אני לא חושב שזה ההשקעה הכי גרועה שאפשר לעשות בחיים, בסך הכל סבירה, אבל יש השקעות גם יותר פשוטות וגם יותר רווחיות, כמו למשל בשוק ההון.
אז כל זה, כל...
כל זה, יש עוד כמה סדנאות נלוות לקורס הדיגיטלי, זה החומר של הקורס הפרונטלי, בדיגיטלי יש עוד כמה סדנאות בונוס, כל זה מופיע בקורס.
אז זהו, אז כל זה באמת מופיע אצל רונן. אני חושב שתראו, יש הרבה אנשים לא מבינים שבסוף לייצר כסף, לחסוך כסף, ובגדול להגדיל את ההכנסות, את החסכונות שלנו, צריך ללמוד איך עושים את זה. רוב האנשים לא מקדישים לעיניים, מספיק, אם בכלל, מספיק זמן לסוגיה הזאת, והם הרבה פעמים אומרים, טוב, אין לי זמן, אני אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה דוחים, אני אדבר עם הסוכן ביטוח מטעם העבודה, ואז באמת הסוכן ביטוח מטעם העבודה מנסה, אבל יש לו עוד עשרות עובדים לשוחח איתם, אז הוא מקדיש להם בערך 20 דקות לפגישה, ואז לא מבינים גם כלום, כלומר, יוצאים עם יותר שאלות מאשר תשובות, ולא לוקחים את עצמם בידיים ולא באמת מנסים להגיע לאיזושהי תוכנית שתתן להם את כל המענים האלה. וכמו ששמעתם מרונן, נראה לי שזו התוכנית אולי הכי מקיפה לכל הדברים האלה, לדו את יוסף. אני חושב שזה באמת תהליך מדהים, וגם עם 25% שרונן נותן לכל מי ששומע אותנו דרך הזנת קוד הקופון אומגד, אני חושב שזה מדהים, ותודה על זה רונן. רונן, עכשיו עוד משהו אחרון, אני כל פרק מנסה לסיים איזה שלושה טיפים שהמאזינים יכולים לקחת איתם, תודה, להמשך החיים. אז אני אשמח לגבי הטיפים ככה שתיתן כמה שיותר, אתה יודע, פרקטיקה שאפשר מחר, מחר או מחרתיים, לא יודע, בעתיד הקרוב ליישם, ועם זה נסיים את הפרק.
סבבה. אז טיפ ראשון, להבין קודם כל ששוק ההון זה לא קזינו. אנשים חושבים שבורסה זה אימור, או שחברת טבע תעלה או שהיא תירד וכולי. אז לא, אתם לא משקיעים בחברת טבע, אתם לא משקיעים בחברה פרטנית כזאת או אחרת. תתמקדו, תבינו מה זה השקעה מפוזרת בשוק ההון ומדדים. תלמדו על זה קצת, יש הרבה נתונים, יש בלוגים. אז תקראו ותבינו. קודם כל זה חשוב בשביל להפיג חששות מיותרים. דבר ראשון, דבר שני, סליחה, אין השקעה באמת, על סמך כל הנתונים והסטטיסטיקה, אין השקעה יותר טובה עלי אדמות בהשוואה להשקעה פסיבית במדדי מניות. גם דיברנו על התשואות, התשואות שיותר גבוהות משאר האפיקים, ומעבר לזה, במינימום התעסקות שיש לנו בזה, שזה ממש פשוט ברגע שיודעים, פעם בחודש מקדישים כמה דקות בודדות ושלום על ישראל, זה גם יכול להיות פעם ברבעון נגיד, וקלות ההשקעה זה פשוט שום דבר. אתם לא צריכים להתעסק עם מיליון גורמים, לא צריכים לבדוק דברים. אתם עושים את זה בכל מקרה וכל תנאי שוק, ממשיכים בצורה עקבית, בלי לבדוק יותר מדי ובלי לנסות לתזמן ולהיות חכמים גדולים. אז להבין את זה. דבר נוסף, אל תחששו קודם כל מלפתוח תיק פרטי. תתחילו, אין בעיה, אפשר לעשות עם כמה קרנות פסיביות פשוטות, להתחיל מאוד מהר ובזריזות ובקלות. ומעבר לזה, אל תסתכלו רק על החסרונות הפרטיים שלכם כמשהו שאתם מנהלים בעצמכם, אלא גם על הקרנות השתלמות ואפילו על החיסכון הפנסיוני. יש כל מיני סוגיות ביטוחיות, זה לא לכל אחד ובכל גיל, אבל בגדול גברים עד גיל 41 ונשים בכל גיל יכולות בקלות להעביר את החיסכון הפנסיוני בלי יכולות ויכולים להעביר את החיסכון הפנסיוני לקופת גמל IRA ולהשקיע גם שם בכוחות עצמנו, במדדים, בצורה פשוטה ויעילה. אז גם זה נושא שלא צריך לחשוש ממנו, וכמה שהיועצים והסוכנים יפחידו אתכם, הנה תראו כמה אלה עשו תשואה ואתם מבטרים על כל מיני אג"ח מיועדות וכולי וכולי, חברים, לטווח הארוך אין שום אפיק יותר רווחי מזה. אז נכון, זה לא מובטח לעתיד, אבל כל כך הרבה שנים של סטטיסטיקה כנראה שוות משהו. זהו, זה בגדול הטיפים שלי.
יאללה, סגור, תודה רבה.
בכיף, בכיף. שמח להיות פה.
ביי.
ביי ביי.